ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעצם על פני כל אחיו נפל, כלומר הנפילה של ישמעאל, הנפילה של ישמעאל היא כאילו המבוא, והיא כאילו התנאי להצלחת יצחק, לתולדות יצחק. אז אני אומר, רש"י לא הולך עד כדי כך, רש"י רק אומר, על פני כל אחיו נפל, בניגוד למה שכתוב לאל ישכון, אז גם נפל זה ישכון, כך הוא מפרש הרי בהתחלה, נפל שכן, כן? אחרי זה הוא אומר, אבל למה לא כתוב שכן במפורש? זה כאילו קשה לרש"י. אז הוא אומר, זה שכן באופן שלילי. שכן באופן שלילי, כוונה כשכבר אברהם מת, אז הוא הולך ופורץ לכל המקומות, כובש את כל השטחים, לא מותיר מרחב לאף אחד אחר. זה ישכון, אבל ישכון באופן מזיק פר האדם. בעל הטורים מפתח את זה. בעל הטורים אומר, זה ממש מדבר על נפילה כפשוטה, כלומר אובדן ישמעאל הוא התנאי לצמיחת משיח בן דוד, שהוא מתולדות יצחק. זה דבר נפלא מאוד, בעל הטורים הזה, אז נתעמק בו, אבל קודם אני רק רוצה להתייחס גם כן למדרש שמדבר פה על הפסוק האחרון בחיי שרה.
מה היה
מקור לבלטורים רגיד הרב? אוקיי. אך התמר נפל, ולהלן התמר ישכון, זה לשון רש"י, כתוב במדרש, לכל ימים שהיה אברהם אבינו קיים ישכון, כיוון שמת אברהם אבינו נפל. עד שלא פשט ידו בבית המקדש ישכון, כיוון שפשט בו ידו נפל. בעולם הזה ישכון, לעתיד לבוא נפל. אז כאן יש קצת רמזים לכיוון של בעל הטורים, לראות את זה גם כמעשה אבות סימן לבנים, כאילו של ישמעאל. אני מתכוון לומר שהמערכת ההתייחסות שלו לכל מה שקורה בעולמות העתידיים, אז היא נפילה בסופו של דבר, וזה סוף חייו. עכשיו זה מאוד מעניין, אבל אנחנו מדברים פה קצת בסתירות. הרי מצד אחד רש"י מדגיש, ושוב זה לא המצאה של רש"י, זה כבר כתוב גם כן במדרשים, שישמעאל עשה תשובה, כן? לכן כתוב ויקברו אותו יצחק וישמעאל בנו, שהוא נתן ליצחק את המקום הראשון בהלוויה בגלל שהוא הודה בעליונותו, ולכן בעצם אנחנו רואים שעשה תשובה. מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם, כן? עכשיו מצד שני, מיד אחרי זה, כשאנחנו מדברים על תולדות ישמעאל, אז מה כתוב? ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו, ניחמות תנחומי אבלים. דבר אחר, אף על פי שמסר הקדוש ברוך הוא את הברכות לאברהם, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברך את יצחק בנו? נתיירא לברך את יצחק מפני שצפה את עשיו יוצא ממנו. אמר יבוא בעל הברכות ויברך את השאיתה בעיניו, ובא הקדוש ברוך הוא וברכו. הכל פנים, אברהם פחד לברך את יצחק כי יצא עשיו ממנו. אבל אברהם עצמו היה מבורך, למרות שישמעאל יוצא ממנו. אז שוב, כיוון שישמעאל יוצא מעשיו, ישמעאל עשה תשובה, אז אין לנו בעיה עם ישמעאל, כן? זה מאחד גיסא. מאידך גיסא, אז אנחנו רואים בהמשך ש... ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם שילדה הגר למצית שפחת שרה לאברהם וכולי. אז כתוב ניסים, כן? מה זה ניסים? אז אומר רש"י, ניסים זה הכוונה שכמו יסיים הרוח, נישאים ברוח, כלומר, יש פה בעצם חוסר, חוסר חשיבות, חוסר משמעות. זה המושא, לכן אנחנו מתייחסים כניסים. רב אצל עשיו זה ביטוי יותר חשוב, אלופים. אלופים זה בלשון ללמוד, כמו אולפנה. זאת אומרת, הם אנשים יותר חשובים. זה מעניין. ומיד אחר כך רש"י אומר, ויגווה על ישמעאל, ויגווה ויאסף אל עמיו, ויגווה לא נאמרה גוויה אלא בצדיקים. ולא רק שהוא עשה תשובה, אלא בכלל, הוא כבר מת כצדיק, מת כצדיק, ויגווה ויאסף אל עמיו. אז יש לנו כאן בעיה איך לאכול את ישמעאל. והסיום הסופי זה באמת נפל. זאת אומרת, יש פה מחד גיסא, מאידך גיסא, דבר והיפוכו כל הזמן. אנחנו במילים אחרות רואים פה שני מרכיבים, שני מוטיבים שהם עוברים כחוט השני בישמעאל, במובן שהתרוצצות, כאילו אחור וקדם צרתן. צד אחד הוא טוב, צד אחד הוא רע, צד אחד אנחנו רואים שהוא שוכן, צד שני הוא נופל. מזה זה מתחיל, כאילו, זה מה שרש"י מחדד פה את הסתירה. אבל רש"י בעצמו מציב, על פי המדרשים פה, מציאות של סתירה. אז במדרש אנחנו רואים, עד שלא פשט ידו בבית המקדש ישכון, כיוון שפשט פה ידו נפל. איפה ישמעאל פושט את ידו בבית המקדש? זה לא ברור לי. גם במפרשים זה, של המדרש פה, זה לא בדיוק מבואר. נכון, אנחנו לא רואים שהוא פושט ידו בבית המקדש שלה בימינו. בימינו, אני מתכוון מאז צלח הדין שהם הקימו פה את המסגדים שלהם ולא נותנים ליהודים קרבה להר הבית. בזמן ימי קדם, מי שפשט ידו בבית המקדש זה היה בבל, כסדים, נבוכדנצר ואחר כך רומי. כן, הם החריבו את בית המקדש והם גם חרשו והכל, זכור זאת בני אדום, אומרים ארו ארו עד היסוד בה, ובקיצור אנחנו לא רואים את ישמעאל שולח ידו בבית המקדש. אז לכן זה מתייחס לעתיד לבוא לפי לשון המדרש. לעתיד לבוא זה אמור להיות, אנחנו לא יודעים מתי זה לעתיד לבוא, אבל לעתיד לבוא זה בימינו, אם אנחנו נפרש נפל במובן לא שהוא נופל לגמרי, אלא אולי במובן שרש"י פירש שהוא נופל, הכוונה הוא שוכן בכל מקום בצורה מרגיזה, וזו המציאות שישמעאל להם, אבל בכל מקום שונאים אותם. והם ככל ששונאים אותם הם כן ירבה וכן יפרוץ, הם רוצים לכבוש את העולם. והם קוץ בגרון של החברה האנושית הנורמטיבית. אין כל מקום שמגיעים, הם עושים הרס ואובדן וטרור, הם בלתי נסבלים לחלוטין. זה לא מקרה שטראמפ עלה לשלטון, חלק מהדבר הזה, שרוצה לגרש את המוסלמים ואת האסלאם ואת הכל. הוא אומר במפורש, מה שכל אחד חושב, אבל בגלל תקינות פוליטית מפחד להביע, שהם זה, הם צרה, צרורה, שהם כדוגמת תעלי אדמות, איך הרב עובדיה אמר פעם, והתקיפו אותו כמובן, למרות שהוא היה כביכול האשימו אותו בשמאלניות מדי פעם, אז הוא אמר שזה גמרא מפרשת, שקדוש ברוך הוא מצטער על כמה דברים, אחד מהם שהוא ברא את ישמעאל. למה? הרי הוא עשה תשובה, צדיק, וכו'.
איפה הגמרא הזאת?
איזה גמרא?
שקדוש ברוך הוא מצטער.
איפה הגמרא הזאת? אני לא זוכר כרגע, אבל אפשר למצוא את זה.
אבל הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא
בשר
הוא שם.
כן, בסדר, זה הפוך, זה לא הנהגה בישמעאל דווקא, זה הנהגה בכללי, שאין דנים לאדם אלא בשר הוא שם ולא לפי העתיד, אבל העתיד הוא באמת ישמעאל ימית את בניו בצמא. זה לאו דווקא הדין בישמעאל, זה דין כללי שלומדים מישמעאל על ההנהגה הכללית של דין. מה שאני מתכוון לומר, שיש לנו פה בעצם סתירות, אבל הסתירות האלה, מי שמפתח אותם עד הסוף זה בעל הטור. איך הוא מפתח את זה עד הסוף? הוא אומר שישמעאל בעצם סולל את הדרך לביאת המשיח, עד כדי כך. כמובן שזה לא סלילה אקטיבית, אלא סלילה פסיבית, אבל הוא זה שמוביל את העולם כאילו בנפילתו לכך שכעת נפתח הפתח ונפתחת האפשרות לכינון תולדותיו של יצחק למלכות בית דוד.
הם לא עושים את העולם שם.
לא, זה יותר מזה. אז בואו נמנה את מעלות ישמעאל ובואו נמנה את החיסרונות שלו. ידוע כבר בקדמונים שיש שלושה סוגי יצרים. יש שלושה סוגי יצרים, הקנאה והתאווה והכבוד. כן? קנאה זה פחות או יותר היצר הרע שגורם לרצח. כן? תאווה זה היצר הרע שגורם לגילוי עריות. זה שלוש וכבוד זה גאווה, זה גורם לעבודה זרה. קנאה ותאווה, כבוד מוצאים את האדם מן העולם, ולכן זה מתאים יפה למהר"ל בספר הנצח. המהר"ל כותב למה ייהרג ואל יעבור דווקא בשלושה אלה, לא תרצח, לא תנף ולא תעשו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה באלה ייהרג ואל יעבור? הרי כל התורה כולה נדחית מפני פיקוח נפש. אומר המהר"ל, כי בשלושה אלה, למה כל התורה נלחמת בכל אלה? שחי בהם לא שימות בהם. זאת אומרת, החיים יותר חשובים מכל המצוות. אבל בתנאי שיהיה לך חיים, שלושה הדברים האלה הם שוללים את החיים. אז הוא מסביר שרציחה זה שלילת החיים בין אדם לחברו. ניאוף גילוי הראיות זה שלילת החיים בין אדם כלפי עצמו. הוא הורס את הצלם אלוקים, את הקדושה שבעצמו. ועבודה זרה זה שלילת החיים בין אדם למקום. זאת אומרת, יש כאילו שלושה מערכים, מערכות, שבהם האדם חי, ובשלוש העבירות הגדולות האלו ייהרג ואל יעבור, כי זה חיים שאינם חיים, זה חיים שבהם אתה הורס את היסוד, רצח את היסוד של זולת, וניוף את היסוד של צלם אלוקים כלפי עצמך, ועבודה זרה את יסוד החיות כלפי הקדוש ברוך הוא. אז בואו נבדוק. בנושא של רצח לא מודגש ישמעאל. מי שכתוב עליו חרבך תחיה זה דווקא עשיו. היסוד של גילוי הראיות כן מודגש בישמעאל. כתוב 10 קווים של זימה ירדו לעולם ו9 נטלו ישמעאל. זה מאוד מעניין. למה זה מאוד מעניין? כל הכל הם הכי צנועים, הם כל הרעלות והבורקות וכולי, כל שאר הירקות האלה הם מקפידים מאוד על צניעות, כן? אבל היא הנותנת. הצניעות הזו היא חולנית, היא צבועה, היא מלאה סטיות. ולכן הם מכסים את זה, כאילו כיסוי ערווה. ומורי ורבי רב משה שפירא שליטא, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמר וורט נפלא, אני סתם ציינתי את זה פעם, שאיפה רואים את העובדה שישמעאל יותר שטופי זונה מהכל? 10 קווים של זימה ירדו לעולם ותשעה ירדו ישמעאל, שלפחות כשמדברים על העולם הבא, אז אנחנו משתדלים לדבר על האמת. אצלם העולם הבא גופה זה זימה. העולם הבא זימה. והרמב״ם כותב את זה במפורש, ולא כישמעאלים הטיפשים, כן? שמתארים את גן עדן, מקום שיהיה שם את כל הזימה, האוכל כמובן וכולי, אבל זימה אגב זה השיא של תאווה, אבל יש עוד תאוות, גם גזל בפשטות זה תאווה. כן, אני מתאבל, לא תתאבל לבית רעך, סביר וכולי, כן? וזה ידו בכל ויד כל בו. זאת אומרת, זה הפירוש שהוא לא מכיר גבולות, הוא רוצה לקחת לעצמו בתאוותו את כל מה שמתחשק לו. אין להם משטר עצמי וסדר ומכובדות. התאווה זה ההפך ממכובדות. ודווקא לעשיו יש את זה. אבל לעשיו יש רצח ויש עבודה זרה. עשיו זה רצח בעבודה זרה, זאת אומרת עשיו מצטיין, כן, בקנאה ובכבוד, וישמעאל מצטיין בתאווה. אז כאן יש נקודה מאוד מעניינת. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לגילוי עריות יותר בסלחנות, עריות, גילוי עריות זה השיא, נואף, אשת איש וכולי, אבל באופן כללי מתייחסים לזה יותר בסלחנות מאשר ליצרים האחרים. לדוגמה, החטא הראשון של האדם, פשוט זה היה תאווה. תאווה הוא לעיניים, כן? כל מה שכתוב שם על הפרי עץ הדעת, כן? הלשונות של הפסוקים כבר אומרים את, אומרות את הכל, כן? איך הלשון שמה? ש... ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, כן? עצם הראייה, לא תטרו אחרי עיניכם. זה ערווה, כן? העין רואה, הלב חומד, וכי תאווה הוא לעיניים, תאווה להדיה, ונחמד העץ, השכיל, יש פה גם עניינים נוספים, זה... אבל כל פנים זה, זה הנושא. אחרי זה בידו כי הרומים הם, הפירוש שהם הרגישו פה פתאום את, ה, את, ה, את הפיתוי ואת השלילה שבעירום. עד אז זה היה משהו טהור. רגע שיש עירום טהור, אם יש דבר כזה, אין היום דבר כזה. אבל אני אומר, גם כל אלה השטופי זימה, מיכאל, מייקל אנג'לו וכל הציורים שמציירים עירום קדוש כביכול, זה לא קדוש, אבל כל פעם יש מושג של לפני החטא, אז כל זה היה טהור. אחרי החטא הרגישו את ה, כבר את, ה, את הפיתוי ואת התאומה שמתלווה לזה. על כל פנים, ישמעאל לכאורה, כתוב פר האדם, כתוב ממלי בזוהר, פר האדם, הוא אדם, הוא פרה אבל הוא אדם. זאת אומרת, הכל הולך מצד הפרה. פרה זה הפשט שאתה לא יודע לשים מחסום לתאוות שלך, אתה לא יודע לעצור בעד היצרים, במיוחד אותם יצרים שמשתלטים עליך ומושכים אותך, והיצר הכי חזק בעצם זה יצר של זימה. כי היצר של, של רציחה הוא, אין יצר של רציחה בעצם. רציחה זו מציאות שפתאום, איך אומרים היום בעברית יפה, שהאדם עלה לו לראש, הסעיף עלה לו לראש או משהו כזה. זה סוג של שנאה שיוקד, שמתפוצצת. אין יצר של, קבוע של רציחה. עבודה זרה היה יצר, אבל היצר הזה בטל. כתוב שבית שני כבר לא היה עבודה זרה, כי עד שכנסה גדולה התפללו ובטל את זה. אז כן, היצר הגדול שגורם לאדם את כל הזעזועים באורח חייו המסודר, המושטר, לא הייתי אומר טהור, אבל לפחות החוקי והכל, זה נובע מתאווה. תאווה זה שחיתות, תאווה זה כל מה שהיה במבול. כתוב מה היה באמת במבול, היה שם גילוי עריות ושינו את משכבם ואת מינם ונזקקים למינם ולשמינם. בקיצור, הכל היה, כל הסטיות וכל הקלקולים בתחום הזה, אבל ביחד עם זה היה גזל. כתוב אדרבה, לא נחתם דינם על הגזל, שאה של זה, הגזל מקטרק בראש. זאת אומרת, כי זה הדבר הכי, הכי זמין, הכי, הכי, הכי נורא שהורס צורת חברה. בקיצור, ישמעאל נסלח להם, כי זה יצר אז שקיים. ממש נסלח להם, נסלח להם, אני מתכוון בטעם עליון, אני מתכוון כשאנחנו מדברים ברמות האלוקיות, אז יש פה מצב שסליחה מסוימת. וזה גם מה שאתה הזכרת, שישמע השם בכל הנער באשר הוא שם. יש גם השם שלו מדהים, ישמעאל. ישמעאל, השם שומע, מזכירים פה את האלוקים. ואגב, ישמעאל מזכיר כל הזמן את האלוקים. ולא זו בלבד שהוא מתוקן, שהוא לא עובד עבודה זרה כמו עשיו. עשיו זה הרי הבסיס של הנצרות. אנו ישראל, זה עשיו, זה הקתולים. זה הנצרות. הם אומרים שהם הישראל האמיתיים, ולמעשה כל המושג של עשיו הוא הבסיס העמוק. לנצרות, זה מה שהרמב״ם כותב בקטע המצונזר, שישמעאל ועשיו הם דיברו על גאולה וישוע הרבה וסוללים את הדרך למלך המשיח. הרמב״ם לא הסביר איך הם סוללים, הרמב״ם מתכוון לנצרות ולאסלאם. אבל בנצרות אנחנו יודעים שהם דיברו הרבה על משיח ועל גאולה ועל המשיח שלהם וכו'. אצל ישמעאל זה פחות, אצל ישמעאל הם דיברו על, על הרמב״ם קורא לו המשוגע, על מוחמד, שהוא בחינת משיח שלהם. אבל למעשה תורת הגאולה אצל ישמעאל היא לא כל כך מושרשת וחזקה כמו אצל עשיו, כמו אצל הנצרות. אז איך ישמעאל סולל את הדרך למשיח? אולי זה משתלב בדברי בעל הטור. כשישמעאל נופל, אז יצחק יכול לקום. עוד לא הסברנו את זה, אבל אני רק מציין את העובדה. אבל נחזור לנושא. המושג שבעל תשובה זה הפירוש הוא שיש פה מושג של סליחה, יש פה מושג של התחשבות. הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה. מקבל תשובה. למרות שעיקר תשובה שהשם מקבל זה אצל ישראל, אבל כאן אנחנו רואים שגם אצל ישמעאל הוא נקרא בעל תשובה. הוא נקרא אדם שתשובתו גם התקבלה, באופן אישי לפחות. כן? עם זאת, אנחנו רואים את ההמשך שלו כהמשך של בעיה. הפרא אדם, הוא יהיה פרא אדם, זה ממשיך. כל אחד נפל, זה הפרא אדם שבו. כן? אבל הנפילה הזו כנראה בסופו של דבר גם תבוא לידי תיקון. איך אני לא יודע, אני לא חוזה עתידות. אבל דבר אחד ברור, שלא זו בלבד שאין אצלו יצר הרע של עבודה זרה, אלא הוא מתקן את האמונה. הרמב״ם כותב שהישמעאלים מתוקנים באמונת הייחוד, הוא רומז אפילו יותר מאיתנו לפעמים. אין אצלם שום מושג של פסל או תמונה, ויש אצלם ייחוד גמור, ויש אצלם המון הזדקקות ושימוש, גם לרעה כמובן, גם ציני וברוטלי ואכזרי ביותר בשם אלוקים. אבל זה עם הכל בשם אללה, לערוף ראשים ולרצוח והכל, אבל שם שמיים שגור בפיו בלי הפסק, זה השם שלהם גם, ישמעאל. כן? אז כך שהסתירה הזו היא סתירה שטיפה אפשר למתן אותה, שהוא מצד אחד רשע מרושע, מצד שני הוא מזומן לתשובה בגלל שהיצר שלו הוא יצר שאפשר קצת להתייחס אליו בסלחנות. גם אצל יהודים, גם בתוך עם ישראל, היצר הזה יש לו תשובה יותר, היצר של עריות. כן? מדוע? מפני אנחנו רואים את זה, איך כתוב, יצרה אלבא שם. כשאישה, למשל, נבלת, אף על פי שבהתחלה זה באונס, אחר כך זה ברצון, ולא לא יכול להיות שתוכל להתנגד. אצל איש זה לא קיים, כי אין קישוי אלא לדעת. אז אי אפשר להגיד שזה... אבל אם באמת הוא התקשר לאשתו ואחר כך הוא בא לערווה, אם הייתה שם, אז יש ראשונים שאומרים שיש יצרה אלבשה גם אצלו. זאת אומרת, אנחנו כאילו רואים את זה כדבר שכמעט בלתי נשלט, אם הוא כבר התחיל בצורה לא מודעת או לא מכוונת לאיסור. עצם ההתחלה לאיסור זה גוף העבירה, זה ודאי לא נסלח, כן? יעלה כבר יעבור. אבל אם כבר הדבר קיים, לעצור אותו אי אפשר. זאת אומרת, יש פה יצר שהוא יחסית נסלח לעומת יצרים אחרים. כאילו האדם אין לו שליטה, וזה באמת השורש של המושג, זה החטא הראשון שהאדם איבד שליטה. כן, תאווה לעיניים. וכל הדברים מסביב.
זה אבי אבות האב טיפוס של חטא לתאבון ולא ל...
כן, בדיוק. זה התאבון. תאבון זה תאווה, זה לא אוטומטיות, אבל זה... רש"ר הירש מדמה את זה מאוד, למרות שכאן זה בבית וכאן זה בוו, אבל זה אותו מושג, תאבון, נכון. ולאחיס, לאחיס זה נובע מגאווה ומכעס וכל הדברים האלה, זה קשור לרצועה וזה קשור לעבודה זרה, לגאווה, לכל הדברים האלה. ממילא, אני רוצה עכשיו להמשיך לחזור לבעל התורים. אבל בגדול, ישמעאל הוא בעצם ילד מטורף, הוא יהיה פרא אדם, לא גדל, לא התבגר, לא הבשיל, כן? אדם שנשלט על ידי יצרים שהם לא ברי כיבוש. בתוך זה כמובן הוא גם מגיע לרציחה, אבל הרציחה אצלו היא יותר חלק מהפריות מאשר היא רציחה בדם קר, מאשר אותה רציחה שהיא קובעת כאילו מקום לעצמה. זה סעיף של נפל, סעיף של ההשתוללות, סעיף של פריצת גדרות. הדבר הזה אגב מסביר גם את השייכות העמוקה של ישמעאל לאברהם. אברהם כאשר מתבשר על לידת יצחק הוא מפחד, הוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך, מה זה? זה בעצם תשובה מאוד מאוד בעייתית וקשה. מה זה לו ישמעאל לפניך? כאילו הלוואי, אני לא דורש את יצחק, הלוואי וישמעאל יחיה לפניך. טוב, ובאמת זה נראה לי כתוב, הוא לא זכה שישמעאל יחיה לפניך, כי ישמעאל כן חטא, כן? אז הוא חזר בתשובה, זה בגלל התפילה של אברהם, אבל צאצאי ישמעאל שוב חותם, כן? אז ממילא צריך מת יצחק, אבל כאילו יצחק הוא כאילו מיותר בעיני אברהם לרגע אחד. כשהוא אומר לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא כאילו יכול לומר לקדוש ברוך הוא, אני לא צריך ברכה כל כך גדולה, אנחנו עלולים לקרוס תחת רוב שפע. הלוואי ודי לי בישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך, הלוואי והוא יצליח, הלוואי ואני אוכל לחנך אותו. הוא לא יצליח לחנך אותו, ואף על פי כן הניסיון שלו הועיל לישמעאל באופן אישי שהוא עשה תשובה. אבל ישמעאל הוא מהווה סוג של מנוף להתפתחות של יצחק. אנחנו רואים את זה גם בעקדה. איך אנחנו מגיעים לעקדה? כי אחר הדברים האלה, אחרי דבריו של ישמעאל ליצחק, שאני נימולתי, לא כמוך, אני נימולתי לגיל 13 שהייתי יכול להתמגד והייתי מודע וגם סבלתי ולא הייתי בן 8 ימים ואתה לא... אז זה יצחק עונה, אתה משתבח עליי בעבר אחד, אני את כל כולי מתבקש למסור לקדוש ברוך הוא אני מסור. אבל יש פה לישמעאל גם סוג של זכות, עד כמה שהעקדה היא זכות, יש פה לישמעאל איזה אחוז קטן איך אומרים, בדחיפה, למרות שהוא לא התכוון לשם שמיים, אבל בעקיפין הוא הפך לזרז, לקטליזטור, לקראת העניין הזה של יצחק. וזה גם הנושא שישמעאל כאילו שם את יצחק לפניו. הדבר הזה של המילה של ישמעאל, הוא גם כן מוסבר במדרשים, ובמיוחד בזוהר, בפרשת וערה, לא וירה, וערה, בספר שמות, מוסבר בצורה נפלאה מאוד. כתוב שלמה לישמעאל יש חלק בארץ, כאילו. המדרש כבר מדבר כאילו על מתנבא לעתיד, או אולי זה כבר היה בימי הכתילה של המדרשים האלה, שלמעשה לישמעאל יש טענה על הארץ, כן? והטענה לארץ, כי כתוב שהברית המילה הוא חלק מהזכות על ארץ ישראל, כן? והזכות הזו של ברית המילה ארץ ישראל, ודאי מעניקה את ארץ ישראל גם לישמעאל. רק מה? כאן המדרש אומר דבר עמוק ומפחיד מאוד. המדרש אומר כאן, הזוהר אומר כאן. הזוהר הקדוש אומר שכל עוד ליצחק תהיה תשובה לישמעאל שאנחנו מקפידים על טהרה ועל צניעות בניגוד לכם, אתם שטופי זימה, כאילו, כן? אז אני לא אומר פה את המילים של הזוהר, אני אומר כבר את הרעיון עם ההסבר, עם הנופך הכללי. כל עוד נוכל להראות לישמעאל שהברית המילה אצלנו פועל לא רק בעצם העובדה, בעצם הנתון, אלא גם בעומק, בפנימיות, שזה נועד, כמו שבאמת הרמב״ם פה מכוון לזוהר. יש הרי ויכוח גדול אם לרמב״ם הייתה איזו ידיעה בזוהר, או היה לו החסידים אומרים שכן, והפשטות זה לא. הוא לא ידע על ספר הזוהר, הוא לא התייחס לספר הזוהר, הוא לא התייחס ללימוד קבלה גם. אבל בכל מקרה, כאן הרמב״ם במורה נבוכים ממש אומר רעיון דומה. הרמב״ם במורה נבוכים אומר, מה זה ברית המילה? ברית המילה זה בעצם למתן את היצר, עבר התאווה. זה כאילו נותן לך איזה סימן, עוד ברית קודש חתם בבשרנו, זה כאילו נותן לך איזה סוג של תזכורת שתדע לך שיש לחתוך כאילו את עבר התאווה, זאת אומרת יש לכרות, כלומר למתן ולמשטר ולתעל הקדושה את מה שיש בעבר הטבע, שאם לא כן הדבר יוצא מידי שליטה. זה העבר שמסביר רב או מריבו סובה, אדם מאוד נתון מי שלא התחנך בקדושה להשתלט על זה, ועל זה באמת כתוב פגע בך מנובל משכו לבית המדרש, בראתי יצרה בתבלין. אז כאן מדברים על יצרה של זה תאווה, של זימה, מדברים על מנובל, על שוב על, על השפלות הזו, זה הרי היצר הכי בהמי, כן? אבל מצד שני היצר שהוא הכי מושך, לכן משכו לבית המדרש, בראתי לו תורת תבלין. בן עזאי שלמד תורה באופן שנפשו חשקה בתורה, הוא היה פטור מלהתחתן, כי באהבתה ישגה תמיד. מה זה אהבתה ישגה תמיד? זה ביטוי של תאווה. כאילו הדרגה של לימוד התורה והקשר שלו לתורה היה כזה כמו שיש לאדם כלפי אישה, לכן הוא היה פטור מלשאת אישה. זה העומק של מה שכתוב בנזה, הרמב״ם אפילו מביא את זה להלכה בפרק תתווה מלכות אישות, עם הביטוי הזה, עם הפסוקים האלה, שאהבתה ישגה תמיד. זה ביטוי מאוד של אהבת בשרים גם כן, של אהבה כפשוטה, ורואים שהתורה מסוגלת לעשות את זה, כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות בכלל, אדם שהוא יותר עסוק, אדם שיותר יש לו פרויקט, יש לו זה, אז הוא זה עוזר נגד תאווה. כתוב, אין מחשבת עריות, יצר שעוד מתגבר, אלא בלב פנוי מהחוכמה, או כתוב שהבטלה מביאה לידי זימה. זאת אומרת, אבל שיא העיסוק, שיא השקיעות במשהו פוזיטיבי שיכול לתפוס אותך עד הסוף, עם כל הגוף, עם כל, פרויד היה קורא לזה, עם כל הליבידו, עם כל היצר, פרויד ראה בליבידו, ביצר המין, את הגורם של היצירתיות של האדם, לכן אמנים הם בדרך כלל שטופי זימה. זה הולך ביחד הרבה פעמים, אנשים מאוד יצרניים, מאוד עוצמתיים מבחינת רצון יצירה, הם הרבה פעמים, אם אין להם קדושה, אז יש להם שיא אטומה. אז כל זה מונח בדברי הזוהר. אז כתוב בזוהר, כאילו, כל עוד אנחנו יכולים לענות לישמעאל, אבל אנחנו תורים, אז מלאל מגיע הארץ, כי אנחנו תפסנו את רעיון ברית המילה עד הסוף. אתם לא תורים, אתם שטופי זימה. אבל ברגע שאנחנו למרבה הצער נהיה גם כן מקולקלים בזה, אז תגבר ידו של ישמעאל. זה בעצם כתוב בזוהר. וזה בעצם מידה מסוימת מה שאנחנו רואים היום. מה אנחנו רואים היום? אנחנו רואים היום שחלק גדול לצערנו מעם ישראל, בסדר, תירוצים שנשבו וכל התירוצים שהם נכונים, אמנם, אבל תכלס, אנחנו מקולקלים גם כן, החברה הישראלית והחברה היהודית בגדול היא לא מתוקנת יותר מישמעאל, אולי פחות, וכל הדברים האלה של מיתון יצר התאווה, שעבר התאווה וכל הדברים האלה. אז זה גורם לכוח שכביכול ישמעאל תובע לעצמו את ארץ ישראל, כי יש לו את ברית המילה ואין לנו את הפרחה על מה שמתפארים בברית המילה, שאתם מקולקלים בזימה ואנחנו צנועים ומתוקנים, כי אנחנו לא צנועים ומתוקנים, אנחנו בהם לא לגמרי. לא לגמרי, לא עד כדי כך שנוכל. אז יש לנו קצת את ארץ ישראל, אבל לא לגמרי. האש מתלקחת וכל הכוחות שהקדוש ברוך הוא מסייע להם, הם הרבה פעמים ביטוי לאותו זעם קודש אלוקי, שאנחנו לא מתנהלים על פי הרעיון העמוק של הרמב״ם במורה נבוכים, מה היא התכלית של ברית המילה. אנחנו לא מתוקנים בזה, הרבה הם לא מתוקנים מספיק. לא מתוקנים מספיק, זה בגלל שלא לומדים תורה, לא יודעים את התבלין כנגד התאווה, ומילא, לא לגמרי, לא מספיק, לא לפי שיעור הראוי והמתבקש. הדברים האלה כעת מחזירים אותנו לבעל התורים. אבל כל פעם אתם תופסים פה את הכיוון, אז ישמעאל יש הרבה פנים, ישמעאל זה, יש פה, אני אומר פה נקודה גם אפילו עוד יותר עמוקה, קצת פוסט מודרנית, זה גופה שהוא פרה אדם, מה זה פרה אדם? זה אנדרולמוסיה, זה בלבול, זה פנים רבות, מלאות סתירות. זה חלק מהמהות של ישמעאל. ולכן גם הוא מוצג בחז"ל ובמקראות ובפרשנות של המקראות כדבר והיפוכו. צד אחד בעל תשובה, מצד שני רשע. צד אחד ישכון, מצד שני נופל. צד אחד צדיק ויגבה ויאסף אל עמיו, מצד שני הולך ומשחית כל חלקה טובה. אתם מבינים? זאת אומרת, עצם הדמות כפי שהיא מוצגת בפנינו היא דמות שהווייתה היא סתירה אחת גדולה. מה היא סתירה? סתירה זה כשיש אנדרומוסיה, כשיש מבול, כשיש בלגן. זה האופי של האומה הזו, וזה האופי של הדת הזאת, וזה כל ההתנהלות שלהם. יצחק הוא ההפך הגמור. יצחק זה דין. יצחק זה יראה, יצחק זה משטר עצמי אדיר. אגב, שימו לב, עוד נקודה מעניינת שחשבתי עליה היום, יש שני האנשים פה בספר בראשית שכמעט ואנחנו לא שומעים אותם מדברים. יצחק וישמעאל. את אברהם פעיל ומדבר כל הזמן, כן? יעקב, יוסף, יהודה, כן? כולם שם מאוד מאוד פעילים ומדברים ועושים וכו'. יש שניים שלא מדברים. כמעט לא שומעים את ישמעאל מדבר, הגר מדברת בשבילו, אבל הוא עצמו כמעט לא מדבר, ויצחק כמעט לא מדבר. לא לדבר זה אפשרי בשני אופנים. או שזה אפשרי באופן שאדם, זה יצחק, איזו גיבור הכובש את יצרו, כובש את הכל, הוא אדם שכל כולו עבודת השם, שלהבת קודש, זה מידת הדין, זה הגבורה, זה הפירוש שהוא סוד הצמצום, כל זה מתקיים ביצחק. ישמעאל לא מדבר, כי ישמעאל אין לו שום מעלת מדבר, הוא אמנם אדם, אבל הוא אדם חסר משטר, חסר גבורה לחלוטין. וישמעאל, זה עומק ההסבר למה אברהם כביכול, לפי שעה לפחות, מעדיף את ישמעאל על יצחק. כשהוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא מתכוון לומר שבישמעאל מתקיימת מידת החסד שלי. ולכן, קח לך את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. אברהם לא יודע על מי השם מדבר כשהוא אומר את בנך, שני בנים יש לי. את יחידך, שניהם יחידים לאימם. אשר אהבת, שניהם אני אוהב. כן? הוא לא מבדיל, אפילו באותו שלב, יצחק כבר מ-37. הוא לא מבדיל עדיין בין יצחק וישמעאל מבחינת היחסים ביניהם. ואברהם חלילה לא תחו עיניו מלראות שיש הבדל שמיים וארץ בין יצחק לישמעאל. אבל הוא מבין שפה בעקדה ייווצר איזה חותם, יצרב. תיצרב איזו מכוות אש שהיא תעמוד לעולם. אז אולי זאת השעה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את ישמעאל. זה עומק העניין פה. ועד שהשם אומר יצחק, אז הוא יודע למי הכוונה. מה הפשט? הפשט הוא עמוק מאוד, הפשט הוא כך. ישמעאל, זה כתוב גם ברב צדוק, לא השאלות שהצגתי, אבל עצם היסוד. ישמעאל הוא מידת החסד, אבל הוא קליפה של מידת החסד. מידת החסד זה להתפשטות, מידת החסד זה לארג', זה לתת, זה ללכת מעבר לכל השיעורים, כן? וישכם אברהם בבוקר, מכאן שאהבה מקלקלת את השורה, גם שנאה מקלקלת את השורה, כן? ברגע שאין שורה, אצל ישמעאל בכלל אין שורה, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, כן?
גילוי
גילוי הראות זה חסד, נכון? זה קליפה של חסד. אז אברהם רואה בו פרטנר לדו-שיח, כן? אבל הפרטנר הזה, הדו-שיח, הוא לא מתממש. בישמעאל עצמו הוא מתממש בסוף חייו. אבל למעשה חייו, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, כל הדברים, עירו וקשת, כל הדברים האלה הם עניינים שמראים איך ברוב חייו הפרטים, גם שישמעאל, שלט יהיה פרא אדם. ובסוף בחייו הפרטים הוא עשה תשובה. זה כנראה הקשר של ישמעאל, כלומר יש לו את האמונה בשם ואת אמונת הייחוד ואת שלילת הגשמיות. שלילת הגשמיות והפולחן שלו. אבל יצחק הוא צדיק יסוד עולם, אבל יצחק זה לא פרטנר לדוסח עם אברהם, כי יצחק הוא משהו אחר, יצחק זה מידת הדין, זה גבורה, זה מידה הפוכה מידת החסד. ההבדל בין אברהם ליצחק, כתוב בקדמונים, זה כמו ההבדל בין בית הלל לבית שמאי. בית הלל זה בחינה של אברהם, ובית שמאי זה בחינה של יצחק. כן? לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, בעולם הזה הלכה כבית הלל. אז לכן בעולם הזה הכוחו של ישמעאל גובר. כשהוא נפל, אז אנחנו מגיעים לעתיד לבוא, אז יצחק עולה על הבמה, במת ההיסטוריה. ארץ ישראל, ארץ ישראל היא ארצו של יצחק, אבל היא ארצו של יצחק עם טענה של ישמעאל כלפי יצחק. הטענה הזו, כשישמעאל ייפול, ואולי בנתונים לא מתכוון ייפול במובן שלילי, אלא כוונה חטאה וכלכולם ייפלו ויעלמו, אז הוא עצמית יוביל את יצחק לפניו. כי הוא היה תמיד זרז באופן עקיף של התקדמותו של יצחק, אם זה בעקדה ואם זה בכיוונים אחרים. כך שבעצם היסוד פה של ישמעאל הוא יסוד מפליא מאוד, שנותן לנו מורכבות ותחכום אדירים לראות עם מי יש לנו עסק. ומכאן בעצם אפשר להגיע למסקנה של הרב פרומן. יודעים את היה הרב פרומן נפטר, היה הרב של תקוע. הוא ימין באידיאולוגיה, הוא היה ימני עד הסוף. מצד שני אומרים באידיאולוגיה שצריכים לשמור וליצור גם כן קשרים עם אנשי דת מוסלמים, והוא עשה את זה ונסע למצרים וזה, וקיים איתם דו שיח מתמיד על פי עקרונות דתיים. יש בנו המון משותף, אנחנו בני אברהם, אנחנו מאמינים בכל אחד, אנחנו שובלים את ההגשמה ועוד ועוד. ואני לא יודע אם הוא אמר להם את השיעור שלי, אבל זה הלך קצת בכיוון הזה. זה הלך קצת בכיוון הזה, זאת אומרת, ואני לא איש מעשה ולא אמיץ כמו הרב פרומן זצ"ל, אבל יכול להיות שמבחינה רעיונית, תיאורטית לפחות, אני נוטה להאמין שיש הרבה יותר סיכוי עם ישמעאל מאשר עם עשיו. יש הרבה יותר סיכוי בסופו של דבר, באחרית הימים, לעשות שלום עם האסלאם מאשר עם הנצרות, כי הנצרות זה עבודה זרה. באמת איך כתוב לגבי עשיו? ועלו מושיעים בארציו לשפוט את הרי עשיו. מה זה לשפוט את הרי עשיו? אז כתוב גם על זה בקדמונים, אולי גם בזוהר, לברר מתוכו את החלקים הטמאים לחלוטין. בישמעאל אין חלקים טמאים לחלוטין. הכל מזוהם, זוהמה של זימה. זימה זה גם הלשון זוהמה. אבל אין בו חלקים שהם לגמרי מקולקלים. לכן הוא יכול לעשות תשובה. תשובה כוללת את הכל. אצל עשיו צריכים ניתוח רדיקלי של הפרדת הטומאה הגמורה, זה עמלק. עמלק הוא אותו חלק בעשיו שאין לו תיקון, כן? ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. ואז עושים בירור, זה הפירוש לשפוט, לשפוט זה לעשות בירור, הפרדה, כן? הפרדה של ה... הצרת הממארת, כן? של הסרטן הממאיר הזה מגופו הרוחני של עשיו, ואז עשיו עצמו גם יגיע לתיקון, כן? אבל זה באופן אחר מה שישמעאל. זה ישמעאל התיקון שהוא עשה תשובה בחייו, ולעתיד לבוא הם יוכלו להשתלב ולקבל את שבע מצוות מנוח בקלות יותר, כן? זה הפשט כנראה בבלטורים שהוא נופל. מה שאין כן אצל עשיו, עשיו זה דורש משהו הרבה יותר רדיקלי, הרבה יותר חד וחריף, ניתוח כואב מאוד. ואז כמובן הייתה לה שם המלוכה והיה שם מלך כבר זמן במשך חד לשמוע אחד. זה יצא עשיו. זה רמוז בעובדה שעשיו לא נותן, קשור גם לפרשת שבוע, לא נותן למערת המכפלה לתפקד. הוא לא רוצה שיעקב יוכל לקבר במערת המכפלה, הוא אומר, זה מגיע לי. אז כתוב ש... יש מחלוקת במדרשים, או יהודה, ידך בעורף אויביך, אז יש מדרש אחד שיהודה קרט את ראשו של עשיו, ויש מדרש שחושים בן דן עשה, אבל אז כתוב שראשו של עשיו יתגלגל למערת המכפלה. מה זה אומר? שהמוחין של עשיו, ועשיו מציין במוחין הרבה יותר מישמעאל, כן? כי עשיו יש כבוד, עשיו יש עבודה זרה. עבודה זרה זה יצר חשוב, זה יצר של גאווה, של כבוד, של הצלחה. החברה הנוצרית היא חברה שהרבה יותר מסודרת מהחברה הישמעאלית, לפחות ב-500 שנים האחרונות, או יותר. אז ישמעאל לא עשה כלום, רק להרוס, להרוג, להשביד, לילל, להתייאש, להיות מדוכא ולדכא אחרים. כן? לא עשו דבר אחד, לא יצאו כלום. עד אז הם עשו די הרבה. אבל בימי הביניים החברה הערבית הייתה הכי מפותחת והכי אינטלקטואלית, הכי מחונכת ומתורבתת ופילוסופית וכו'. אבל בימי הרמב״ם וזה, אבל לאט לאט הם התחילו, ב-500, 600 שנה האחרונות הם כמעט לא עשו כלום, חוץ מפר האדם כפשוט. והיום הם מגיעים לשיאים שקשה לשער אפילו בתחום הזה. כן, וזה מאוד מעניין, הרי העולם הגיע לשיא השכלול ולכל לשיא הקדמה שכל זה מידי עשיו, כן? זה העולם הנוצרי, העולם האירופאי, לא העולם הערבי. העולם הערבי מגיע לשיא הפראות, בגלל שיש פה סוג של קנאה, סוג של כמו ילד קטן, ככל שאתה מדכא אותו, אז הוא עלול להיות בסוף יותר מקולקל, יותר אבא של דורס על הילד מבחינה פסיכולוגית, הילד הזה יצא פסיכופת. זה מה שקורה בעקיפין במאבק הסמוי בין התרבויות. פרופסור הטינגטון, מה שאמר, יש פה התנגשות, clash of civilizations. התנגשות של שתי תרבויות, תרבות הקדמה של העולם המערבי ותרבות הפונדמנטליזם, המטורף האיסלאמי. זה מה שקורה אנחנו בטבח. אנחנו גם פה וגם פה. אז זהו, ככה אני מבין את בעל הטורים. יש פה עוד הרבה מה לרק בזה, אבל זה כבר קשור לארץ ישראל, פרשת תולדות ולמשיח, בהזדמנות אחרת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.